ערב טוב, רבותיי היקרים. הפעם אנחנו נתמקד במשנה באבות, פרקי אבות, פרק ב' משנה ז'. עדכן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך. מה זה הכוונה הזאת? עמל התורה הוא תנאי מוכרח, וכל ניסיון לחסוך אותו הודות לירושת אבות לא יועיל. למז נפלא מצאו לכך בפסוקי התהילים הנאמרים על ידי עם קריאת ההלל הגדול. בית ישראל ברכו את השם, בית אהרון ברכו את השם, בית הלוי ברכו את השם, יראי השם ברכו את השם. תהילים בקוף למד ה. הבית מוזכר יחד עם ישראל, אהרון והלוי, אך לא נזכר עם יראי השם. למה? שכן הבית הוא מילה נרדפת למשפחה וליחס. בית, בית זה גם כן משפחה, זה יחס. ישנם משפחות של יהודים, של כהנים, של לוויים, שכן בנו של ישראל הוא ישראל, ובנו של לוי הוא לוי. אבל לא קיימת מציאות משפחה של יראי השם, שכן על יראת שמיים יש לו המול. בנו של יראי שמיים אינו בהכרח יראי שמיים. יכול אדם להיות יראי שמיים למרות שאביו היה רשע. ויכול אדם להיות רשע למרות שאביו היה יראי שמיים. וכמו יראת שמיים, כך גם ידיעת התורה, ידיעתו התורנית של הבן אינה תלויה בזו של האב. וזהו, עדכן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך. על הפסוק ויהי כי ירו המילדות האלוקים ויעש להם בתים, נחלקו חכמים. יש דרשו שהכוונה בתי כהונה ולוויה, אהרון ומשה. יש דרשו הכוונה לבתי מלכות, דוד המלך, אשר מצטיין ממרים. ומדוע לא היה משדרש כי הכוונה לבתי תורה? למה בתי כהונה? למה בתי מנוחה? ולמה לא בתי תורה? הרי משה ואהרון גם היו גדולי תורה. אלא שברור היה לחכמים דבר כזה, שדבר כזה אינו בנמצא. ישנה משפחות כהונה, ישנה משפחות מלכות. אין משפחת תורה, לתורה אין ביתיו. כל אחד, ממש כל אחד, יכול לזכות בכתרה של תורה, אם יסכים לעמלה של תורה. כי שלא ככתר כהונה, כתר מלכות, וכתר מלכות, הרי כתר תורה עומד ומונה, מונח לכל ישראל, וכל אחד ואחד יכול לזכות בו, ולנחול שני עולמות. והיום אנחנו נדבר קצת על המושג הזה שנקרא עמלה של תורה. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. את המילים שבהם פותחת פרשת חוקת דרש ריש לקיש. מנן שאין דברי תורה מתחימה, מי שהמית עצמו עליה שנאמר, זאת התורה אדם כי עמוד באוהל. על אדם להמית עצמו בעולה של תורה כדי שהתורה תצלח בידו. מה זה נקרא מיטה בעולה של תורה? מה זה מיטה? מה הכוונה? מה זה המיטה הזאת שאנחנו מדברים עלינו? כן רבותיי, הכל מבינים כי התנתקות מתענוגות עולם הזה נחשבת למיטה בעולה של תורה. כי בעולמם של אלו הרחוקים מדלת אמות של הלכה, רק המתים אינם הולכים לבתי תיאטרות ולעולמות הקונצרטים. אך לביטוי זה משמעות עמוקה עוד יותר. עוד יותר, עוד יותר. תבינו היטב, רבותיי. עמד על הפעם מרן הגאון רב חיים מבריסק, ששוחח פעם על חובת ההתמדה והיגיעה בתורה. רב חיים סיפר על כביר אחד שהחזיק בעירו בית מסחר גדול. בית המסחר הזה היה המון קונים מבוקר עד ערב, ידע וידר היתו יום לאות עבודה, והוא לא מצב זמן לתפילה בציבור. שיעורי התורה שלו הלכו והידלדויות שכמעט ולא מצא פנאי לפתיחת ספר. חלפו שנים וימי הזקנה הכריזו על בועם. מן המראה נשקפה בבואה נושאת פלומת שיער לבן, והזקנה החלה לתת את אותותיה. זיכרון יממה מתעלה שוב ושוב במחשבה על היום בו עתידו ליתן את הדין וחשבון המעשיו, לא ירפתה ממנו. ומצד שני החלו ענייני המסחר לעניין אותו פחות ופחות. הוא החליט כי עליו לערוך בדק בית ולעשות שינוי כלשהו. ובכן ביום מן הימים החליט כי החל ממחר יתחיל להתפלל בציבור, ילך לבית הכנסת ויפקר אחר התפילה עוד שעתיים כדי ללמוד. אל חנותו הגיע למוחד באיחור של יותר משלוש שעות. הבעת פני רעייתו אמרה הכל. הלא אתה יודע שבשעה כזו החנות מומה מקונים, מדוע אתה היה מוכן לספר לה כי היה טרוד בעניין חשוב מאוד. כמה ימים חלפו תחת הרושם הסדר החדש שהניג לעצמו, גם הגעתו לחנות מדי יום התנהלה כמו תחת ריטואל קבוע, הוא נכנס והיא מתרגלת, איש רעת ומתחמק. סבלנותה של האישה פקעה לנסוף והחליטה לשמור על צעדי בעלה, והעניין נראה לה מוזר מאוד. בבוקר אחד יצא לדרך כדי לחפש אחד בעלה נמצא. חיפוש קצר חשף את התעלומה. לא היה גבול לתימונה כשגלתה כי בשעות אלו נמנה בעלה על חורשי ספסלים של בית המדרש. היא התעשתה מהר ואלה מהפתעה פינה את מקומו לכעס בלתי נשלט. מה קרה לך הצעקה? האם ידעת מדעתך? החנות מלאה בקונים ואתה יושב כאן ולומד. בעלה הקשיב בשלווה והתכונן לסגנון ששמע זה אתה בכל רגוע הסביר לה. אומר לך משהו, כיצד איפה? מה היית מושא אם בוקר אחד היה מגיע אליי מלאך המוות ומודיע לי כי הגיע זמני להיפטר מן העולם? האם היה עולה על דעתך לומר לו כי בעצם אין לך כל התנגדות? האם היית אומר לך שאין לך התנגדות, אלא שאתה אין השעה קשרה לכך מפני שהחנות עמוסה בקונים שממתינים לתורם? ובכן המשיך, מהיום כאשר יעדר מדי בוקר במשך 3 שעות חשבי כי נלקחתי על ידי מלאך המוות. ומה אכפת לך אם אחרי 2 או 3 אקום לתחייה ויחזור לחנות כדי לעזור לך? הסביר רב חיים מבריסק. התכוונו חכמינו כאשר אמרו כי דברי תורה מתקיימים ממי שממית בעולה עצמו בעולה של תורה על האדם לחשוב כי בשעה זו הוא מת. על סידורי הבית אינו מותר עליו כי הוא כמו בעל מדגשות עולם אחר. אז לא תהיה כל מניעה שתפחיל לה בלימודו. כך, רק כך יוכל ללמוד עד כמה תרדותיו אינם מוכחות. כך ילמד כמובן יש בידו ללמוד תורה. עליו רק לשכנע את עצמו ואת הסובבים אותו כי הוא כמו אינו קיים בעולם הזה. רב חיים בריסק הוסיף עוד ואמר, אבא ונתאר לעצמו כי יום אחד הוחלט במתים תדרכיה לאפשר לכל המתים לקבל חופשה של שעה אחת ממותם. הם יוכלו לצאת מקברם ולעשות במשך השעה שתעמוד לרשותם ככל העולה על רוחם. שמועת ההחלטה השמימית הגיעה לבני העיר שהתאספו במבניהם בפתח בית הקברות. ממתינים בהתרגשות גוברת לרגע הגדול, זה בא לפגוש את רעייתו שהסתלקה לפני 2 שנים, וזה בא לדרוש בשלום בנו שזה במעלומיו. המתח וההתרגשות היו חסרי תקדים. רק דקה נשארה עד למועד שבו יפתחו הקברים והמתים יצאו, חיים כמו לפני 70 ו-100 שנה. נשמת ההמון נעצרה שעה שמאות קברים נפגעו והמון אדם יצאו מתוכם, זרם המונים מתקדם אל שער בית הקברות לעיני הממתינים. הם רצו לגשת ולהושיט יד ושאר מרלחם שכמותו עוד לא היה מאז חזון העצמות של מתי בקעת דורה. אך כאן ציפתה להמון הממתינים, אבטה המתים הפתיעו שלום קצר כמו הנושאים מתוך נימוס, עברו על פני ההמון שהמתין בשער בית הרמים ורצו למתי המדרש. הם התיישבו ללמוד בהתמדה בלתי מוכרת. אף אחד מהם לא הסכים לקיים שיחה עם קרובה ולו גם הקצרה ביותר. הם כבר ראו את גן עדן ביניהם, ראו כמסחרה של דקה לימוד תורה. אין התורה מתקיימת אלא ממי שרואה את עיתותיו שבידו כמו זה אשר קיבל אושרת יציאה מקברו שעה אחת. לנו נדמה שיש לנו עוד הרבה זמן. יחודי סגולה הבינו זאת רושמי קורותיו של הגאון מבין המספרים על פגישה שהייתה לה עם אחותו, אותה הוא לא ראה קרוב ל-50 שנה. לפי המסופר יצא הגרא מחדרו, קיבל אותה בסבר פנים יפות, לאחר שברך ברכת מחיי המתים בהלכה שאל לשלומה ולשלום בני משפחתה ומן חדרה לקבותיו. כשהוא אוכל בזקנו אז והסביר לאחותו, ראי שצרותיי הלבינו ואני רואה זאת כהתראה מבית דין של מעלה. שם יקרא לתת דין וחשבון למעשה, אין לי זמן לשיחת חולין, כי הרגעים הקצובים לספורים שם נוכל לדבר. סיפור זה עמד לפני רב חיים מבריסק, אשר לפי עדות בנו הגריז הצהל היה בודק מדי פעם את מראה שערותיו במראה, תוך שהוא מציין כי שערות נוספות הלבינו מבחינת התראה נוספת. יזכיר לו יום המיטה. את דרך להתמסרות מלאה ומושלמת לתורה ללא שיתוף פעולה מצד בני הבית, אם האישה לא תגלה נכונות לחיי תורה עמוקים על כל המשתמע וכך, הרי גם שדרכו של הבעל לא תצליח בידו. ואני מבינה לא יכול להיות מה שהיה ללא שראייתו הייתה ראייתו של הגר"א. רבי עקיבא הלך ללמוד אודות ליוזמתה של רחל. אם לא הייתה רחל מסכימה לחיות בגפה במשך 24 שנים, האם היה רבי עקיבא מגיע להיכן שהגיע? וכמידת התמסרותה של האישה, כך גם מידת הסרתו של הבעל. אין זה אומר כי הצלחת הבעל תלויה אך ורק במידת הנכונות של אשתו, שכן ייתכן כי יהיו קנייני תורה אחרים חסרים להצלחתו. אך עם זאת, לא תיתכן התמסרות של הבעל ללא הסכמתה של אשתו. כאשר מגיע הסכמה של האישה לממדים גבוהים, גם הצלחתו של הבעל עשרה להגיע לפסגות. לפרסום מיוחד זכתה בדורנו הרבנית חיה, אשת חבר להיבדל לחיים ארוכים ותמים, מרן הגאון רבי יוסף שלום אלישיב שליטה. אביה הצדיק המפורסם רב אריה לוין זצ"ל השריש בה ובאחיותיה אהבת תורה ללא מצרים. סיפרו עליה כי מעולם לא הטרידה את בעלה בבעיות הבית אשר מנה 10 ילדים. מספרים בני משפחתה, באחד הימים הגיע סבא רב אריה לביקור בבית ביתו, חתנו רב יוסף שם לא היה בבית. טרם חזר מבית המדרש, הרבנית נראתה תשושה ממאורות היום, כמה מילדיה היו חולים באותו יום, ולטרחתה לא היה גבול, אך גם אותות העייפות שגברו על פניה נעלמו שעה שנכנס האבא לבית. פניו של רב אריה הפיקו שלווה ורוגע, וביאתו השרתה שמחה בבית הקטן. זמן קצר חלב עד שגם רבי יוסף שלום אל יושב חזר לביתו, השלושה נטלו את ידיהם וישבו לסעוד במטבח. משיצא רבי יוסף שלום לרגע ושניים מהחדר, אמר רבי לוין לרבנית, מדוע אינך מגישה לו את ארוחתו בסלון? האם זה כבוד תלמידי חכמים שלימדתי אותך? למה במטבח? הבת השפילה את עיניה ולא השיבה דבר, כמי שנתפס בכלכלתו. רק כמה ימים חלפו עד שנפגשה שוב עם אביה, פעם הייתה השעה כשרה להסביר את פשר התנהגותה. סלח לי, אבא הסבירה שלא יכולתי עד לענות לך, חששתי כי יוסף שלום יחזור בתוך דבריי וישמע את אשר לא רציתי כי ישמע. תמיד אני מקפידה להגיש לה את כל ארוחתיו בסלון, כמו שלימדת אותי. אך באותו יום שכבו בסלון מספר ילדים חולים. חששתי שאם הוא יישב בסלון יגיע לאוזניו דבר הילדים החולים, יצער אותו ואף יפריע לו ללימודו. העדפתי איפה להגיש לו את ארוחתו במטבח והוא לא ידע מהילדים החולים. לתורה כזו צריך הקרבה שכזו. לא תמיד האישה מבינה, יש שאינם רואים לכך, מאחר במסירותם שלהם רחוקה ממה שהם דורשים מאחרים. ישנו גם מצב הפוך, משמושגיו גבוהים משל אחרים, ואף התמסרותו גדולה משל אחרים. אומרת הגמרא, עירובין כבד, במי אתה מוצא הצלחה בתורה? מי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב. כמו רב עדה בר מתנה, שהיה הולך לבעריו ללמוד, ואמרה לו אשתו, ינוק ידידך מה יעבד ומה ישים התינוקות שלך לגבי פרנסה? אמר לה, משנימו קורמה באגמה. זאת אומרת, יש עדיין באגם כל מיני עצים ועשבים שהיא תוכל לאכול. שהתכונן רב עדה בר מתנה ללכת לישיבה, שאלה אותו אשתו, במאה פרנסת ילדיך? רב עדה נא לה וחייסדו ירקות שגדלים על שפת האגם. זאת הייתה תשובתו של רב עדה, ובכך הסתפק. אם תשובה כזאת יצאה לדרכו, כך יצא אחד מגדולי המוראים. כי אם יעד את הירקות לילדיו, אפשרנו להבין מה דרש לעצמו. אבל פה צריך להבין, מדוע כשהגמרא באה ומדברת ואומרת, במי אתה מוצא מי שמשים עצמו אכזרי על בניו, למה הגמרא לא עשתה שימוש בדוגמה מפורסמת יותר בסיפורו של התנא הקדוש רבי עקיבא, אשר עזב את ביתו למשך תקופה זמן כה ארוכה? אם רבי עקיבא לא עשה עצמו מספיק אכזרי על בני ביתו, למה הוא צריך להביא את הסיפור של רב עדה בר מתנה? הרי הפסוק הזה נדרש, ראשו כתם פז, קבוצותיו טלטלים שחרות כעורב. זה הולך על שיר השירים, ה' פרק פסוק י"א. הרי ממנו למד רב חיסדא כי יש לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות, אין שם בירובין. הרי דברים אלו מותאמים ותואמים להפניא את רבי עקיבא, אשר הוא כידוע ירשה ודורש על כל קוץ תילי תילים של הלכות כמו שראה משה רבינו בחזונו בשעת מתן תורה מלכות כ"ט עמוד ב. נו, אז למה צריך לספר את הסיפור ולומר שהפסוק הולך על רב אדם בר מתנה, למה לא על רבי עקיבא? אבל יש הבדל, פשוט פשוט פשוט. אמנם אין ארוך למסירותו של רבי עקיבא, אך ככלות הכל הייתה הליכתו ללמוד תורה בהסכמה מלאה של אשתו, אחרי גם שלחה אותו לשם, לא בהסכמתה, כי אם בעידודה וביוזמתה, והיא אשר יזמה את עזיבתו מהבית לטובת בבנייה דמותו הרוחנית שלו ושלהם. שלה היה, כדבר רבי עקיבא, רבי עקיבא לא ניצא בפני התנגדות קשה, ועזיבתו לא הייתה צריכה, ועזיבתו לא הייתה צריכה להעיק על מספונה הטבעי. לא כן רב עדה, אשר לא נשלח לישיבה על ידי אשתו. עדה רבה, אשתו לא הסכימה. השאלה שנשאלה על ידה הייתה רודפת כל אחד מאיתנו, אם רק הגיע לממדים מוסריים מינימליים. והייתה מנקרת בראשנו, כי יוטוס של פיטוס היינו עומדים בתפילה וממרחק היינו שומעים את הזעקה, נו והתינוקות מה אני אעשה להם? היינו לומדים תוספות ולפנינו הייתה מופיעה דמותה של האישה המתחננת ובסוף מסתבר שהם נשברים. אך רב אדם במתנה התנתק מרגשותיו. עשה עצמו פשוטו כמשמעו אכזרי על בניו ועל בני ביתו. רב עדה בר מתנה מוכתר על ידי חכמים כמי שהתאכזר על בני ביתו למען תורה. רבי עקיבא זכה לעמול לעמל התורה הגדול שלו, הודות לאהבת התורה של רעייתו. והרי הוא עצמו דם מקרסילי ושלכם שלה היא, אבל אהבת התורה שלה הייתה המנוף לעמל התורה שלו. זאת אומרת, אהבת התורה שלה הייתה המנוף לעמל התורה היה שלו. ובכן רבותיי, זהו היסוד הגדול. בעצם רבי עקיבא אשתו הסכימה, לכן זה לא מופיע בתור מעלה כל כך גדולה. רב אדם בר מתנה אשתו לא מוזכיר. איך למדה רחל מנח וקדושה של אהבת תורה? האם קל בסבוע נמנה על המלאי תורה של הדור? היינו פטורים מלענות על שאלה זו אולי שאכן נראה כי אולי יש מקום להשיב עליה. בגמרא מסופר כי לאחר שנשאה רחל לרבי עקיבא נידה אותה אביה וניתק עמה כל קשר. הנתק היה כה עמוק עד כי נראה מכל רכושו הגדול. שלא תירש הפרוטה אחת, הייתה זו תגובה של על שבחרה להינשא לה בארץ שכל עולמו היה כבשים ועיזים. 24 שנים הייתה רחל רחוקה מאביה, במשך 24 שנים הייתה בעוני מחמיר. מחפיר, כאשר אף מצא למשכב לא היה לה, וישנה על גבי תבן, האם זה אב אכזר? אב אכזר כזה, איך הוא זכה לחתן כמו רבי עקיבא? האם ההתאכזרות חסרת פשרות כזאת זכאית לחתן כמו התן לרבי עקיבא? ובכן רבותיי, בואו נלמד. לאחר 20, זה מופיע בבין דברים, לאחר 24 שנים שבהם נהדר מביתו, חזר סוף סוף רבי עקיבא הביתה, כבוד שכל עולמו כבוד שכל עולמו שריקות רואים, יצא מכגדול התנאי דורו שב, הכל יצאו לקבל את פניו של גדול הדור, בין מקבלי הפנים היה גם קל בשבוע אשר התחרט ובא להתיר את נדרו. נראה שלא הגיע במיוחד כדי להתיר את נדרו, שהרי אילו היה רוצה להתיר את נדרו, לא היה לו להמתין עד ביאתו של רבי עקיבא, היה יכול לגשת לרבנים עירייה כמוניין דקח, לכל חכם בעירו כדי להתיר את הנדר. אך נראה שכאן בסבוע הבא בעיקר כדי לראות את פני הצדיק, הזדמנות שאינה חוזרת. וכשעמד לפני רבי עקיבא אלה בדעתו, כי זה הזמן נחשר להתחרת הנדר, והוא הציע את הסיפור המעשה לפני רבי עקיבא, הוא הרחיב בסיפור העניין והסביר עד כמה פגעה בו החלטה של ביתו לנסה למארץ. שאל אותו רבי עקיבא שחתנו לא הכיר אותו, והיא לא הייתי יודע כשהוא יודע משנה אחת, האם היית מדיר עלה את ביתך? לא, השיב כאן בסבוע, היא לא הייתי יודע משנה אחת, לא הייתי עושה מה שעשיתי. וכאן התגלה אליו רבי עקיבא וחשב את זהותו, באחת הפך החותן להיות המאושר באדם. אך באותו מאמר התברר נתון נורא, קל בסבוע היה מוכן לנתק כל קשר עם ביתו במשך 24 שנים, אך בשביל משנה אחת, מריבת חצי יובל שנים בשביל כמה עשרות מילים, התיתכן אהבת תורה גדולה מזו? מי נשאר כסונה וברוגז עם אבנים כל סבוע גילם באישיותו פסגות לנדו של אהבת תורה וחסרת גבולות. אין להתפלאים על אהבת תורה כזו שילם לקדוש ברוך הוא בחתן כמו רבי עקיבא. זה דבר נפלא. באהבת תורה זו היא שעברה כתכונה כירושה לרחל ביתו, אשר הציגה בחייה צורה חדשה של אהבת תורה ויראה. רבותיי, אין כל אפשרות לגדול בתורה ללא המהלך, לגדול בתורה ללא המהלך, לא זו בלבד. התורה לא יכולה להתקיים כאשר עיניה נדמה מתוך צער ודוחק. טעם מיוחד לה לתורה מתוך צער, כאשר נדמה מתוך קשיים ויסורים. עדות מעניינת ומקורית לאישורה של תפילה זו נשמע מפי הגאון רב ברוך בר ליבוביץ' זצ"ל. אשר נודע בעמל התורה בפרק שלו, רבי ברוך בר סיפר את שמע מרבו המובהק הגר"ח מבריסק זצ"ל. תקשיבו אליי סיפור של רבי ברוך בר ליבוביץ. רבי חיים כך סיפר, בדק בבדיקה מדוקדקת את ספריו של הגאון בעל השגת אריה, מי שנחשב כאבי הרואים וכגון הגאונים. כל ספריו של גאון זה נחשבים כנכסי צאן ברזל של הוגי התורה ומעמיקיה. אך מחקרו של רב חיים העלה ממצא מעניין, ממצא אשר רק גאון כי רב חיים היה יכול לעמוד עליו. רב חיים טען כי חיבור השגת אריה עולה באיכותו על יצירת התורי אבן. הראשון נכתב בוולוז'ין את התגורר רבי אריאלי בעיירה קטנה שעוד טרם קיבלה את פרסומה, וחיים בדוחק על משכורת זעומה. השני נמכר, נתחבר במץ, לאחר שנקרא לשבת על כיסא רבנותה, מקום בו הוסיפו לו מעט על שכרו והוא חי חיים שלווים יותר. הבנתם את העניין הזה? זה היה כבר באמת, שם היה לו כבר פרנסה. זהו. מכאן ראיה המסם חיים לעליונותה של תורה נשאר מתורת חק ועוני. הגאון הנציב מבלוז'ין היה מספר על ביקור שער בימי הלומה בביתו של גאון רב שמואל שטרנשון, רשש. אשר נודע בחילי התורה באגבותיו לשס, אגבות הרשש, שהיה אז בימים ההם, הציע לפני אורחו הצורם קושייה חמורה שהתקשה בה. הנציב עיין מיד בעניין ושיב לו את תשובתו, אשר לא הייתה אלא הגעה קטנה שישמע יפה את העניין. התשובה נשא חן בעיני רב שמואל, אשר אף קבע אותה בתוך רשימותיו, ילמות פ"א ובתוך שהוא מציין, בשפתיים יישק. על שיחה שנקשרה באותה פגישה סיפר לימים בנו שמרן הנציב את ששמע מאביו שמואל, שכנראה חלשה דעתו מעט. שאל את הנציב, מדוע לא מצאתי אני את התשובה הפשוטה כמו שמצא כבודו? הסיבה לכך ישיב הנציב, לא מפני שכישרונותיי גדולים, אלא שכבודו לומד תורה מתוך עוש וכבוד, ואילו אני לומד תורה מתוך דוחק ועמל תפילה לעני. כאשר עוסקים בתורה ביגיעה ובמאמצים שהם הנציב, נפתחים שערי חוכמה מיוחדים. יגעת ומצאת. לימודה של תורה מתוך צער ודוחק נגזר שעה שנשתברו הלוחות. באותה שעה נגזרו חיי צער ודוחק על לימודי תורה, יותר אמרו חרמים במדרש, וישבר אותם. תחת ההר נסתכל משה בלוחות וראה שפרח כתב מאליהם ושליחן מידיו. באותה שעה נגזרה גזרה על ישראל שילמדו תורה מתוך צער ומתוך השיבוד ומתוך טלטול ומתוך הטירוף ומתוך הדחק ומתוך שאין להם מזונות ומתוך אותו צער שהם מצטערים מציל הקדוש ברוך הוא לשלם להם שכרם ללמוד במשיח כפוי ומכובל. זהו. מדוע דווקא זכר שנשברו הלוחות, נגזרה גזרה, לימוד תורה מתוך צער, שיבוד וטירוף, בספרו ברכת פרץ מבאר זאת מרן הגאון רבי יעקב ישראל קניאבסקי. לתשובתו הוא מקדים שני נימוקים בקשר בין ההצלחה בתורה לבין היגיעה והצער שהושקעו בה. ובכן, כנימוק ראשון הוא מונה הסבר טבעי, טבעו של עולם הוא כידיעות שנקלטו בקלות אינם נחקקות בזיכרון. עניינים חדשים דחוקים דוחקים את הראשונים אשר הולכים ומשתכחים. שונה לרב בידיעות שנקלטו מתוך יסורים ודוחק, יפה כוחם לקנות שביטה בתא הזיכרון והם לא נשכחים. זהו יסוד יוסיף דעת יוסיף מכאוב. הנימוק השני הוא סגולי, הקדוש ברוך הוא בוחן כל מידה צער שאדם מצטער עבור התורה, וכל יגיעתו אינה הולכת לריק בחינת נפום צערה הגדם. מסיבות אלו התורה שרכש אדם מתוך צער ויסורים. אך יצירה זו, התקיימותה של תורה שנימד מתוך צער ודוחק, לא נצרכה, רבותיי, תקשיבו אותי, לא נצרכה, אלא לאחר שנשתברו הלוחות, שלא התחילה התורה להשתכח עליה, אם שירת הלוחות, כמאמר חז"ל, אם עליה לא נשתברו הלוחות, לא נשתברה התורה בישראל. כלומר, מציאות השכחה החלה עם שירה של הלוחות, ולכן גם נברא אז הגורם הבולם את השכחה, לימוד מתוך צער ודוחק. אין אפשרות למלט מכך, כי חוק זה נחקק בתיום של לומדי התורה לאחר שנשתברו הלוחות. אך זהו צער ששכרו בצידו, מתוך אותו צער שהם מסתרים, אתם יבואו לשלם להם שכרה למד המשיח כפול ומכופל. רבותיי היקרים, הדברים האלו חשובים, 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 חשובים מאוד. צער ועמל ועבודה והשקעה, זהו הפתח, יגעת ומצאת, אתה יגע ואתה מוציא. אלו יש המון סיפורים על גדולי הדורות, איך שמסרו נפש, איך הם ידעו לילד שבועות היו באים ורושמים בפתח השער, כל אחד איזה מסכת לימד ומתי, זה היה תיר לשמה, היה תור מתוך עניות, זוהי תורה שהייתה מתקיימת ותורה שהייתה מתקבלת. הנה, לימדתי אתכם את היסוד הגדול ביותר, שתיר, אל תעשה את התורה הזאת ירושה, עדכן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך, עושים, וכמו שאני אמרתי לכם, את היסוד הזה, אפילו שאדם לא ייקח לעצמו את הירושה, אלא תלמד תורה וזה העבודה שלך, אל תסמוך על משפחה ועל יחוס. הנה למדנו את היסוד שנקרא הומו לתורה, והדברים שצריך אדם לחשוב ולהתנתק קצת מההורים שלו ולעשות הכל בעבודה עצמית. כל טוב לשלכם, ערב טוב, ירחמיאל קרב, 052-578-4